טוב, אז הנושא המרכזי של המפגש השני שלנו היום הוא מסביב לנושא התולדות. ואני מבקש מצד אחד לנסות להגדיר את משמעות מושג התולדות במשנתו של מניטו. נקודה שנייה זה לנסות להבין מה הייחודיות של מושג אבות ומושג בנים ומה תפקידם של האבות ומה תפקידם של הבנים. לאו דווקא בסדר זה. אז לצורך זה אני מבקש להתחיל בציטוט פסקה אחת מתוך ספרו של אחד מתלמידיו הוותיקים של מניטו, ז'ורז' אנסל, בספרו שתורגם לעברית חקירות תלמודיות, שאני מאוד ממליץ לכולם לקרוא את אותו הספר. אז אני עובר למצב של שיתוף מסך, אם אני אמצא את המסמך שלי. הנה, אני קורא. מניטו הקנה לנו השקפה מקורית במהותה על ההיסטוריה. האמת המוחלטת של ההיסטוריה אינה במאורעות המתחוללים בה, לא בהתפתחויות הכלכליות, הפוליטיות או החברתיות, ואפילו לא במהפכים התרבותיים, האידיאולוגיים או הדתיים. מאחורי כל זה, בבסיס כל זה, ההיסטוריה היא יצרנית של זהויות, היא בריאת האדם ומוטב בריאת הבן אדם. התורה היא עדות לבריאה הזאת. זה ספר תולדות אדם. ולנו, היהודים, היא מפת הבריאה של עם ישראל. למניטו הייתה דרך הוכחה, דרך שאין דומה לה, לכך שלא רק כל התיאורים ההיסטוריים, אלא אפילו ההיבטים ההלכתיים המובהקים של התורה הם חלק מן הפרספקטיבה הזאת שהוא כינה היסטוריוסופיה, ושעל כן הם נכנו בממדים בל ישוערו. התורה שבכתב והגמרא, ההלכה והאגדה, התיאולוגיה, הפילוסופיה והקבלה, לכולם יש חלק בשרטוט תמונה שהיא בעת ובעונה אחת אחידה לחלוטין ועשירה להדהים. זה בקיצור נמרץ הגדרה של המושג של התולדות. היסטוריה היוצרת זהויות. והיות וג'ורג'י ציטט את הפסוק בראשית פרק ה' פסוק כלל, זה ספר תולדות אדם, אנחנו צריכים להשתדל להבין מה המשמעות בלשון הקודש, על פי התורה עצמה, של מושג תולדות זה. לצורך זה, אני אשתמש בקטע במדרש, שהוא במדרש תנחומה, שופטים פרק י"ד. המדרש הזה סובב מסביב עניין שמופיע בפרשת לך לך, אחרי העניין של המלחמה של ארבע מלכים את החמישה והמפגש פסגה אצל מלכי צדק ודאגתו של אברהם שמה מיצה את זכויותיו בגלל הניצחון המופלא שהיה לו במלחמת נגד המלכים. ואז הקדוש ברוך הוא סליחה, בא להרגיע אותו, אל תירא אברהם, שכחה הרבה מאוד וכולי. ואברהם מגיב להבטחה הזאת, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי יורש אותי. אז על זה בא המדרש ואומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאמרת והנה בן ביתי יורש אותי, לא כן הדבר, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. אמר לו, אתה אומר לי שאני מוליד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מן המידה, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד, שרי אינה מולדת, שרה מולדת. ויוצא אותו החוצה, אמר לו, הרי אתה למעלה מן המזל, מי גדול ממי? לא אתה שאתה למעלה ממנו? הבט נא השמיימה, שנא עיניך השמיימה אין כתפקן, אלא הבט, כאדם שהוא מביט מלמעלה למטה. וכן הוא אומר, ציטוט מפסוק בתהילים, הביטה ענני השם אלוקיי, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. בסוגריים, כה יהיה זרעך, שגם זרעך יהיה למעלה מן המזל. מיד והאמין בשם. אם כן, יש בקטע הזה, קודם כל בתורה עצמה ובמדרש, הבטחה לאברהם שהוא יוליד. אבל אני רוצה להתרכז כאן על הנאמר, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד, שרה אינה מולדת, שרה מולדת. ובמפתיע, אחרי הפרק הזה, בפרק ט"ז, התורה מספרת על העניין של הגר וישמעאל. הבאתי את הקטע של הגר, לא רוצה לומר במלואה, אבל במלואו, אבל יש כאן כמה עניינים שכדאי להתעכב עליהם. למה אתם מסתתרים שמה מאחורי אותיות מ-M, Y וכולי ולא רואים פנים? אז התורה מספרת, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הנה נא צרני השם מלדת. הצרני השם מלדת. השם מעכב את היכולת שלי ללדת. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר ותרא כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. מיד, בלי שום עיכוב, בלי שום קושי, ויבוא אל הגר ותהר ותרא כי הרת. וכמה פסוקים מאוחר יותר, ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים, ולדת הגר את ישמעאל לאברהם. ואם כן, אנחנו רואים שיש לאברהם בן מהגר. אבל אם אנחנו מאמינים ומבינים מה שהמדרש אמר, אף על פי שהגר ילדה בן לאברהם, ושיש לאברהם בן מהגר, הוא לא הוליד. אין זה נקרא תולדותיו של אברהם. זאת אומרת שיש הבדל בין ילודה לתולדה. כדי להעמיק קצת במושג הזה, אנחנו משווים שני פסוקים. הפסוק הראשון בפרשת נוח, אל תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח, והפסוק הראשון בפרשת תולדות יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מבנה הפסוקים די זהה, לפחות דומה, אם לא רוצים לומר זהה. אלה תולדות נוח ואלה תולדות יצחק. אבל פרשה אחת נקראת נוח, ופרשה השנייה לא נקראת יצחק, אלא תולדות. זאת אומרת שהיה צריך להמתין עד לידת יצחק, כדי שהמושג של תולדות יופיע בסיפור של אברהם. מה פירוש הדבר? מה זה מלמד לגבי המשמעות של המושג הזה, תולדות, כפי שמניטו לימד אותנו? למישהו יש רעיון? אף אחד לא רוצה להגיד? אני מרגיש די לבד.
תחזור על השאלה בבקשה.
אנחנו רואים שמצד אחד המדרש, מדרש תנחומה שקראנו למעלה, הודיע אברהם אינו מוליד. אבל נראה שהוא אכן הוליד מהגר. האם אין סתירה בין מה שהמדרש אומר לבין מה שהתורה מספרת?
כתוב ותלד הגר.
כן.
בלדת הגר את ישמעאל, תלמיד הגר.
נכון. נכון, אתה מעמיק את השאלה.
שהוא בעצם תולדות חסר.
אבל זה, מה שאמרתי קודם, זה המושג שאני מבקש להבהיר ולברר, זה ההבדל בין ילודה לתולדה.
זה מה שהוא אומר על פרו ורבו.
אפשר לומר את זה גם כן, אבל אני לא רוצה אני רוצה להתרכז כאן מבחינה מילולית על העניין.
אין שינוי, כלומר זה...
אצל נוח לא נאמר מי האבא שלו, אין פה רצף של דורות, אצל יצחק נאמר מי האבא.
לא, נראה לי הרב אליקים... הרב אליקים לא מדבר פה על למצוא עכשיו מבחינה לשונית, איפה הוא, מה המילה, למרות שזה ביטוי
נכון,
לשאלה.
אבל...
הוא שואל מבחינה מהותית, מה זה אומר ש...
לא, אבל זה, זה נכון, אבל תראו, זה נושא בפני עצמו, ואנחנו לא לומדים כרגע את הפסוק, להבין מה הכפילות הזאת שיש בפסוק של אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אם יצחק הוא בן אברהם, אז ודאי שאברהם הוא הוליד את יצחק. אבל בינתיים אנחנו לא לומדים פרשנות של הפסוק. אנחנו משווים שני פסוקים, אלה תולדות נוח ואלה תולדות יצחק. פרשה אחת נקראת נוח, בעוד שהמילה תולדות מופיעה בדיוק באותה צורה, כן, בשני הפסוקים, ופרשת נוח הייתה מועמדת להיקרא פרשת תולדות, אבל לא. וצריך להמתין עד יצחק כדי שהמילה, זאת אומרת, העניין של התולדות יופיע בתורה, ולכן אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין ילודה לתולדה.
אפשר אולי להגיד כמו שבמלאכות של שבת, יש אב ויש תולדה. ותולדה היא מעין האב, אז כל עוד שהבן הוא לא מעין האב, זה לא נקרא תולדה. כמו במלאכות שבת, יכול להיות אולי?
כן, אבל דעקה, התולדה היא צריכה להיות מעין האב של המלאכה. בנידון דינן, יצחק הוא היפוכו של אברהם מבחינת המידות.
זאת אומרת, השאלה היא בעצם
אבל הכתוב מעיד שאברהם מחנך את הצאצאים.
אני רק אבקש שלא תדברו כולכם ביחד, כי אני לא שומע את השאלות. כן, מה אמרת?
אני פשוט אמרתי שבעצם הוולד הזה לא מוביל לתיקון לפרויקט המשיחי. זאת אומרת, בגלל שיצחק הוא ההפך של אברהם, יש פה תהליך של המשך של התיקון של העולם לקראת איחוד המידות. אז אם אין את הדבר הזה, וזה רק קליפה, זה פשוט לא תולדה, אלא זה רק מרבה את הקיים. זה לא משנה משהו מהותי במציאות, זה לא מתקן את המציאות, שזה הפרו, זה הפרי. אבל מיכאל אמר גם משהו, אז רגע.
כן, אז נשמע את מיכאל.
שכחתי מה רציתי להגיד.
טוב, אז אני אמשיך קצת בכיוון שנאמר כאן. ההבדל המהותי בין ילודה לתולדה זה שכאשר אנחנו מדברים על התולדות, אנחנו מדברים על ההמשכיות של התפתחות ההיסטוריה. וכמובן שהתפתחות ההיסטוריה זה גם שייך לנושא כללי של התיקון. ודווקא עצם העובדה שיצחק הוא היפוכו של אברהם מבחינת המידות, זה מה שיכול לקדם את ההיסטוריה שלב אחד קדימה. כי מה שמתבקש מהבן זה להיות מה שהאב לא היה. וזה לא אומר שיש כאן ניגודיות, הנגדה בין האב לבין הבן. אלא שדווקא, וזאת הייתה הסיבה של הצהרני אלוקים מלדת, כי כל עוד ששרה לא יכולה ללדת את הבן המתוקן, אז היא נמנעת מלהוליד. כי הדבר הכי מסוכן זה כאשר יש כאילו, כמעט. הכמעט הוא אסון גדול בהיסטוריה של התולדות. זה מובן הנקודה הזאת?
אני חושב שהרב קורא לזה קליפת הארם, נכון?
סליחה?
אני חושב שהרב קורא לזה קליפת הארם, שהוא דומה, אבל הוא לא כמו ישראל.
כן, קליפת הארם, אנחנו מתייחסים אליה בעיקר בהמשך של הסיפור שכאן בתולדות יצחק. ישמעאל לא שייך כל כך לעניין הזה. אבל אכן כן, אין שום בעיה לאברהם שהגר תלד לו בן. אבל ואף על פי שלאברהם, כפי שידוע, יש דאגה אהבה לישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, כן, אז הכלל לא אומר, לישמעאל שמתיך, כן, אבל יש לו היסטוריה בפני עצמו, זה לא שייך, כי ביצחק יקרא לך זרע. בסוגריים, ביצחק ולא כל יצחק. אז זאת אומרת שאכן כן, אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין המושג של התולדות לבין מושג של הזרע. עד כאן ברור. וזאת אומרת שמה שהיה מיוחד בהדגשותיו של מניטו מסביב לעניין הזה של התולדות, זה שהוא הראה לנו עד כמה כל הסיפורים שהתורה מספרת בכל ספר בראשית, שהיא באה וחוזרת ומדגישה את הדורות מאדם ועד נוח, ואחר כך מנוח ועד אברהם, ואחר כך בתולדותיו של תולדותיהם של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, וכל הדברים האלו, שזה לא אנקדוטי, זה לא סתם להודיע לנו שזה הוליד את זה וזה לא הוליד את זה וכולי, והיולד בנים ובנות וכן הלאה. אלא שהתורה מספרת לנו מאמץ אדיר של הדורות להוליד, כפי שמזכיר את זה ז'ורג' אנסל בקטע שקראתי, להוליד את הבן אדם.
אם אפשר להגיד שהאבות ממש כיוונו לזה, זו התוכנית שלהם, או שזה ככה התגלגל בעצם?
לא הבנתי.
האם אפשר להגיד שהאבות כיוונו ממש בכוונה, אנחנו רוצים להוליד את התולדה שבסוף המשיח וכולי, או שזה משהו שהתפתח בעצם?
אני לא בטוח שאני תופס לגמרי את כוונת השאלה.
מיכאל, אולי אני אסביר את השאלה שלך. מיכאל בעצם שואל, האם האבות אמרו מראש, ישבו, אמרו, רגע, עכשיו אנחנו נתכנן ונעשה את זה כדי להוליד את הבן אדם. הם היו מודעים לתוכנית של הבורא להוליד את הבן אדם, או שפשוט הם חיו את החיים, ומשהו כזה, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, בתת מודע או בזה, דוחף אותם לכיוון התיקון המשיחי, נכון? זאת אומרת, האם זה היה נעשה במודע או שלא במודע?
האם כאילו רק למפרע אנחנו מגלים את זה, או שהגדולים כבר, הענקים כבר מראש חזו את זה בעצם?
טוב. אני נוטה לומר ככה. כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק, יעקב, מכירים את עצמם, והם צריכים להוציא לפועל את ייעודם הם. כמובן שזה קשור לאיזשהו חזון כללי, אבל זה מתחיל בכך שיש תוכנית של אברהם, ויש תוכנית של יצחק, ויש תוכנית של יעקב. תוכניתו של אברהם זה ללמד את בחינת של מידת החסד. הוא קורא בשם השם, אבל הכוונה היא ש כל אחד מהאבות דואג להודיע מיהו השם. אנחנו למדנו בשבוע שעבר על העניין של אברהם מכיר את בורו, וזאת אומרת שאברהם בא להודיע שאנחנו כביכול איך אני אומר, מושפיזין בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אורחים. הקדוש ברוך הוא מארח אותנו בעולמו.
גרים, גרים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ככה מניתי אומר באחד השיעורים.
כן, אבל הוא אומר את זה בכוונה, לא רוצה לומר מוסתרת, אבל זה חלק ממהלך. וזה שייך גם לאותו עניין של גר ותושב. ולעניין שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם גרים אני תושב, אם אתם תושבים אז אני גר. אז אני לא רוצה להרבב בין מושגים, כי זה רק מסבך את העניינים. לא, הכוונה כאן זה ממש המושג של אורח. קבלת אורחים של אברהם, זה לומר, אנחנו אורחים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שעצם קיומנו נובע מחסדיו של הקדוש ברוך הוא כלפינו. וזאת אומרת, אותה הבחינה של האהבה של השם לבריאותיו. שימו לב שגם בקריאת שמע של ערבית, וגם בקריאת שמה של שחרית, אנחנו מתחילים לקרוא שמה ישראל מהברכה שקדמה, שמסתיימת באהבה. וצריך לשים לב שאהבה ואחדות זה אותו דבר. יצחק בא להעמיק את המושג הזה. הוא אומר, אכן כן, יש חסדי השם, אבל יש דין ויש דיין. זאת אומרת שחסדי השם הם עד כדי כך שהוא רוצה לאפשר לנו לזכות בכוחות עצמנו במה שבלאו הכי הוא רוצה לתת לנו, כדי שזה יהיה באמת שלנו. כי כל עוד שאני מקבל את זה רק במתנה, אז לסופו של דבר זה נשאר זר לי, זה לא שלי באמת. והפסוק המכריע כאן זה אותו הפסוק שציטטתי בשבוע שעבר גם כן, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. יגיע כפיך. ולכן להלכה אומרים שלהלוות לעני או לתת לו עבודה זה צדקה יותר גדולה מאשר לתת לו מתנת חינם. למה? כי על ידי המושג של ההלוואה או המושג של העבודה, אנחנו מונעים את הבושה.
אם זה, זאת אומרת, הרב אליקים, יש פה ביטוי הלכתי למושג של קניית היש, שעליו מניתו מדבר בשיעורים הרבה.
כן, כמובן. אבל זאת אומרת שהמהלך שאנחנו נמצאים בו, זה שישנם ערכים מסוימים, ערכים בסיסיים, ערכים יסודיים, שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, שבעיקרם זה חסד דין רחמים, או חסד דין ואמת, כן? שמידותיהם של האבות. זאת הבחינה שדרכה אנחנו מתקרבים לאותו המושג שהאבות הם הם המרכבה. אתם מבינים את הקשר בין הדברים? ישנם ערכים שהם אצלו ידברה מאוחדים בצורה מוחלטת, בפשטות גמורה. והבחינה של ההרכבה מופיעה ביחס לנברא. מצד העולם מתברר שחסד זה לא דין ושדין זה לא אמת. לאו דווקא, כן? שיש ניגודיות בין המידות. מניטויה למשל נותן את הדוגמה. אנחנו נוסעים באוטובוס בשעת לחץ, מישהו דורך לי על הרגל, ואומר, או סליחה, ואמרתי לו, לא, שום דבר. יפה, הייתי חסיד, אבל הוא הכריב לי, שיקרתי. אז חסד ואמת הן מידות מנוגדות. ואם אני אומר לו, לא, אבל אתה יכול להיזהר, אתה הרחבת לי וכו'. אז אמרתי אמת, אבל לא הייתי חסיד. אז כל אחד מהאבות גורם לכך שלאותה המידה תהיה מציאות בעולם, שהיא לא תישאר כמושג מופשט, רעיוני יפה, שאפשר להסתכל עליו, אבל אי אפשר ליישם אותו. לא, לא. היישום של אותה המידה הוא העיקר.
אליקים, אולי, אם אני רגע אסכם אותך כדי להוריד את הדברים עוד יותר לקרקע, יש מניטו בשיעורים שלו מדבר על זה שהמטרה שלנו זה כאן, זה מין מעבדה כזאת שאנחנו צריכים להידמות בסוף להיות מלאכי. זאת אומרת שהערכים שנמצאים למעלה, הערכים העליונים, יקבלו פה ביטוי וגם יעברו איזשהו סוג של תיקון. זאת אומרת, זה צריך לקבל ביטוי ממשי וגם אנחנו צריכים לאחד את זה כאן בעולם הזה.
אני מבקש, אתה ביקשת ממני לעשות לימוד שיטתי וכולי, אז אל תרוץ קדימה לפניי.
אוקיי. רק אני מבקש אליקים, רק בסוף אם אתה יכול, בסוף הדברים שלך, לנסות לחבר את זה יותר לאדם הפרטי פה, האדם אפילו הפשוט, זאת אומרת.
אנחנו עדיין לא הגענו אפילו לבנים, אז מה אתה רוצה מהאדם הפשוט?
אוקיי, בסדר, אז אני אחכה עם השאלה. בסדר גמור.
אז כל אחד מהאבות, תפקידו זה לגרום לכך שאותה המידה שהוא הנושא דגל שלה, כן? תקבל מציאות בעולם שלנו. וזה מה שאברהם עושה עם החסד, זה מה שיצחק עושה עם מידת הדין, וזה מה שיעקב צריך לעשות עם מידת הרחמים. וכאשר יעקב מצליח לאחד את הדין ואת הרחמים, ואנחנו צריכים את הדין ואת החסד ואת הדין, ואני חוזר, אני אמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, אבל אני חוזר על זה. כשלוקחים מים חמים ומים קרים, אז אנחנו מקבלים מים פושרים. אבל אנחנו לא רוצים פשרות, כן, בין חסד לדין. אנחנו רוצים חסד מלא ודין מלא. וזה רחמים שנוטה כלפי חסד, שיש לה נטייה, אם תרצו אפשר לומר, שהפנים אל החסד והאחור אל הדין, בצורה כדימוי אם תרצו. ורק כאשר יעקב מצליח באתגר הזה, אז הוא מוכן לקבל את השם ישראל. ומניטו היה מאוד מדגיש את העניין. אברהם הוא עדיין לא ישראל. יצחק הוא עדיין לא ישראל. והפלא שאנחנו קוראים לאברהם, ליצחק וליעקב, אבותיהם של ישראל. ועוד שלא אברהם ולא יצחק עדיין אינם ישראל. הם הופכים להיות ישראל כביכול למפרע מיעקב. כאשר יעקב מקבל את השם ישראל, אז מתקיים אותו העניין, יעקב אשר פדה את אברהם. ומפרע מיעקב, אברהם ויצחק מצורפים לאותה הזהות. ומכאן יתחיל שלב שני של אותה היסטוריה, שהוא השלב של הבנים. ודווקא השלב של הבנים יהיה לאחד את אותן המידות שהיו מידותיהם של האבות. הבנים לא צריכים, לא מתבקש מהבנים להמציא את הערכים. הערכים הם זמינים, הם קיימים. הם הוכנו על ידי האבות. אבל התפקיד של הבנים זה לאחד אותם. וזה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? פשוט מאוד. כי דין זה לא חסד. בעולם שלנו, חסד ודין הם מנוגדים. והניגודים האלו יש הרבה. אז האם מדובר כאן במשימה בלתי אפשרית? אני רוצה להתייחס כאן לצורך...
מה בעצם יעקב עושה שם ברכבת תחתית, בדוגמה שנתת? שיש כאן ניגודיות בין האמת ובין החסד, איך היה מגיב יעקב?
אני שאלתי את השאלה, מה אתה יכול להחזיר לי את השאלה?
סליחה, אולי
בתור
רגע בדיוק לא
היה לי... אני אמרתי. יש לי פה הפסקת
חשמל.
אני חוזר על זה. הוא לימד אותנו שהמשימה של הבנים זה לאחד את הערכים, איחוד המידות. ובו זמנית הוא גם מדגיש שהמידות הן מנוגדות. הערכים הם מנוגדים. חסד באמת ודין באמת הם מנוגדים זה לזה. ואנחנו לא מדברים כאן על איך לומר להסתכל לכיוון אחר. אם אנחנו מסתכלים לכיוון אחר, אז שוב אנחנו לא נמצאים בעולם האמת. ואז נשאלת השאלה, האם העניין הזה של איחוד המידות, זו לא משימה בלתי אפשרית? האם זו לא אשליה, אם תרצו? איך עושים את זה?
בשביל זה צריך תורה מן השמיים.
ואז?
כלומר, אני אולי מעצמי לא יכול, אבל אם מי שמטיל עליי את המשימה גם מדריך אותי איך להגיע, אז אולי יש סיכוי.
אם אפשר להשתמש בהלכה למעשה, איך זה עובד?
ראה את שלום אחיך. אולי כשיעקב שולח את יוסף אל האחים, לראות אם יש ביניהם אחווה. כלומר, כל בן, יש בו, הוא מגלם איזה משהו אחר מהאבא, אבל אם יש ביניהם, אז צריכים לקיים ביניהם שלום, אז אולי אפשר להגיע באמת לאיחוד הזה.
טוב, אני מתחיל אולי להבין את הכיוון. אכן, כן, ספר בראשית יספר לנו את השגת השלום והאחווה בין השבטים, בין יוסף לאחיו. כאשר אותה האחווה מצליחה במשפחתו של יעקב, הספר בראשית יכול להסתיים, וההיסטוריה יכולה להתחיל בספר שמות. זה נכון. אבל האם זה פתר את את הבעיה שדיברנו עליה?
אנחנו עדיין צריך תורה. מתורה מן השמיים.
במה זה עוזר לנו?
אנחנו נמצאים במציאות שבה האחים סותרים זה את זה. ובשמיים יש השלמה בין הערכים. כלומר, יש במים ומתקבל לשמיים. ואם כך מקבלים תורה מן השמיים, אז יש לנו איזושהי אפשרות, איזושהי הדרכה להגיע לאותה משימה. פה בהיסטוריה.
בהנחה שאני אגיד נכון, זה עדיין לא עונה לשאלה איך זה עובד.
אני לא מספיק מבין, אז זו שאלה. מה הכוונה, איך זה עובד?
טוב, אז אני אנסה להשיב על שאלת עצמי. כאן אנחנו צריכים להבין את התפקיד של התורה שבעל פה, דהיינו של התלמוד. התלמוד מלמד אותנו איך לנתח מציאות, כדי שביחס לכל אחד מפרטי הפרטים של החיים, אנחנו נלמד איך להחליט מה צריך לעשות כאן ועכשיו בכל רגע נתון, מול המציאות כפי שהיא מופיעה בפנינו. זאת אומרת, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לאחד את כל המידות בו זמנית, אבל אנחנו יכולים להוכיח שאנחנו מכבדים בהמידה אחד ואחד מהערכים בהתאם לצרכים ובהתאם למציאות. אנחנו לומדים ש הגמרא,
צערי הרב, זה עובד דווקא על הקו השני. אפשר לשנות שם את החיבור, אבל אני לא יכול לעשות את זה עכשיו.
אני מבין שזה לא שייך ללימוד שלנו. ההוכחה המתבקשת מאיתנו, זה שאנחנו לא קובעים איזשהו סולם ערכים קבוע, עם היררכיה, זה תמיד ראשון, זה תמיד שני, זה תמיד שלישי, אלא שכל פעם בהתאם למציאות, אנחנו נחליט, עכשיו ככה צריך לעשות. וזה נקודתי. אני רוצה לנסות לספר משהו שהוא קצת אנקדוטי מצד אחד, אבל זה דבר שבשבילי היה לקח מכונן, אם אפשר לומר. בשנת 72 התחלתי ללמוד בפריז אצל הרב רוטנברג, זכר צדיק לברכה. ואנשים שידעו שאני לומד אצל הרב, כשתראה את הרב תשאל אותו איזושהי שאלה הלכתית לא חשוב מה. אז בהזדמנות ראשונה אני שואל את הרב את אותה השאלה שנשאלתי. הרב מסתכל עליי ושואל אותי, אתה שואל לעצמך או למישהו אחר? אני אומר, מה זה משנה? הלכה זו הלכה? בכלל לא. אותך אני מכיר. אם זו שאלה שלך, אני יודע מה להגיד לך. אבל אם אתה שואל למישהו אחר שאני לא מכיר, אז אני עלול לטעות, לתת תשובה שהיא תהיה מתחת ליכולתיו של השואל, או להפך, לתת תשובה שתהיה למעלה מיכולתיו של השואל. בשני המקרים, בשני המצבים, אני מפיל אותו. ואז למדתי שההלכה היא לא חד ערכית, וזאת הסיבה, דרך אגב, שמניטו תמיד היה מדגיש, לא לומדים הלכה בספר, ושהוא גם היה מתנגד באופן כללי לשיעורי הלכה. למה? כי שיעורי הלכה הם קובעים כללים שהם לא נכונים הלכה למעשה במציאות. הם תיאוריה של הלכה. אז כמובן שיש כמה כללים, קווים כלליים שהם פלוס מינוס תמיד נכונים לכולם. אבל החיים הם דינמיים. ולכן כשישנה שאלה צריך לשאול את הרב, לא לפתוח ספר. כי הרב כשהוא רב אז הוא יודע מה לענות לי. מי שרגיל קצת לספרות של השאלות התשובות, יודע שהרבה פעמים אחרי דיון רחב מסביב לשאלה שנשאלה, הרב מסכם ואומר, להלכה ולא למעשה. מה זאת אומרת להלכה ולא למעשה? כל זה תיאורטי, כל זה מופשט, כל זה כדי לראות את הצדדים השונים של העניינים, הבעיות והקשיים. אבל הלכה למעשה, זה משהו פרטי, כל אחד לגופו. ולכן, אנחנו צריכים להבין שהחיים היהודים, החיים הישראלים, הם דווקא מאורגנים מסביב לעניין של היישום של מצוות התורה, דרך התלמוד. והתלמוד הוא אותו בית הספר לאיחוד המידות. איחוד המידות איך? כי אחרי שהוכחתי שאני מסוגל לכבד כל מידה ומידה לגופה ואת הצורך שלה, כאשר אותה המידה היא העומדת על הפרק, אז אני למעשה הוכחתי את עצמי, הוכחתי את הכוונה שלי שאני מסוגל לכבד בו זמנית כל המידות באותה המידה, אף על פי שאני לא יכול ליישם אותן כולם בו זמנית במציאות. האם זה מובן? אבל אחד הדברים שיחד מניטו אמר זה והדגיש, איש שמע אף על פי שהכל לא היה כל כך, הסאונד לא היה כל כך ברור והיו הרבה רעשים, זה התפקיד של התלמוד. וזה מה שניסיתי להסביר. זה לסופו של דבר מוצא את הפתרון, אם תרצו, במושג הקדושה. מניטו היה מסביר ומדגיש הרבה שהקדושה מופיעה כל פעם שיש ביצוע מעשי של האחדות. והאחדות בהכרח זה אחדות בין המנוגדים ובין ההפכים. אבל מה שאני ניסיתי להסביר זה שלא מדובר כאן באחדות שמשיגים אותה על ידי פשרות. קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, אז אפשר להסתדר על זה. אל תהיה מקפיד יותר מדי בצד זה, ואל תהיה מקפיד יותר מדי בצד זה, והכל יסתדר. לא, לא זה העניין. כי אם זה היה ככה, אז זה לא היה בגדר של האמת. והיות בסוף של הקטע ששמענו מדברי מניטו, הוא התחיל לדבר על זה, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. אנחנו אמורים להיות, איך נאמר, ספינת הדגל של המונותאיזם. היהודים, עם ישראל, הוא המאמין הגדול באחדות השם, וזה ידוע. אבל למה אנחנו מתבקשים ערב הבוקר, פעמיים בכל יום תמיד, לחזור ולומר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? היה אפשר לחשוב שיספיק יהיה שילד שמגיע לבר מצווה או לבת מצווה יצהיר את זה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואחר כך על ערש דווי ברגע לפני המיטה יחזור לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ודי בזה. למה צריך פעמיים בכל יום ערב הבוקר לחזור לומר את זה? זה מוכיח שזה דבר שהוא לא מובן מאליו, שאנחנו צריכים לחזור ולהצהיר את זה, אבל מעבר להצהרה עצמה אנחנו צריכים לפעול כדי שזה יתאמת בחיים שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. אמנם זה שייך לאמונה, כלומר, אני מאמין שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ונשאלת אצל החכמים והמפרשים, השאלה מי מדבר אל מי? מי פונה למי ואומר לו שמה ישראל? ואם אני לבד? אני מתפלל לבד. למי אני פונה כשאני אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? האדם נקרא נפש חיה. הנפש היא מי שמדברת. רוח ממללה, אומר התרגום. ואז ישנה בחינה בזהות של כל אחד ואחד מאיתנו, שאצל אותה הבחינה העניין הזה לא שייך לאמונה אלא לידיעה. זו הנשמה. הנשמה יודעת שהשם אחד, היא לא מאמינה בכך שיש השם אחד, היא יודעת שהשם אחד. אבל מבחינת הנפש שמתמודדת עם המציאות, והמציאות היא מלאה סתירות והפכים, אז אצלה מדובר כאן על מצב של אמונה. ואז הנפש פונה לנשמה, אני פונה לנשמתי, ואני אומר לנשמתי, שמה ישראל, הנשמה נקראת כבר ישראל, כן? השם אלוקינו שלך ושלי, השם אחד. וצריך לתפוס את זה לעומקו, כי העניין הזה של החידוש של האמונה הזאת ערב הבוקר, זה לא רק כדי לקבוע את זה בתודעה. זהו, בסדר, אני יודע. טוב, אמרת את זה היום בבוקר, ואני חוזר על זה בערב. אני יודע. מה זאת אומרת, אני יודע? אני לא יודע. אני מאמין. למה אני מאמין? זאת עוד שאלה אחרת. מה זאת אומרת להאמין? להאמין לסופו של דבר פירושו לפעול במציאות כדי שאותו הדבר שאני אומר יהפוך להיות אמין. זו לא פעולה שכלית, זו לא פעולה רוחנית אם תרצו. זה לפעול במציאות ועל המציאות. לגרום לכך שזה יתאמת. וכפי שמניטו היה אומר, שהאמת תהיה מציאותית ושהמציאות תהיה אמיתית. ואז, מהבחינה הזאת, וקצת לסיכום, כי אני רואה שגם הזמן עובר, אנחנו צריכים לומר שהאבות הם שגרמו לערכים להיות קיימים במציאות. מי הם הבנים? הבנים הם אלו שמסוגלים להישאר נאמנים לחזון של האבות. מהבחינה הזאת צריך לדעת שהאמונה היא לא שייכת לעבר, היא שייכת לעתיד. והנאמנות לחזון ולא הנאמנות לעבר. יש אמירה שמיוחסת לרבי זושה. אתם שמעתם על רבי זושה? זה היה אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק. ומייחסים לרבי זושה את האמירה כשאבוא בפני בית דין של מעלה לא ישאלו אותי למה לא הייתי אברהם, לא, למה לא היית יצחק, למה לא הייתי יעקב, לא, הם ישאלו אותי למה לא היית זושה. ומנטו היה אומר למה הוא דאג, הוא היה זושה. אבל זהו העניין, שכל אחד צריך ליישם את ייעודו שלו, את התפקיד שלו. התפקיד שלו שהוא ייחודי, ושרק הוא יכול למלא וליישם. טוב, אז הייתה לי שאלה, מישהו שאל אותי אם אני יכול לתת דוגמה כיצד כל אב נתן מציאות לכל מידה בעולם שלנו. הוא לא נתן מציאות לכל מידה, הוא נתן מציאות למידה שלו. טוב, על אברהם דיברנו הרבה. על ידי אותו העניין של הכנסת אורחים. אצל יצחק זה קצת יותר קשה. למה? כי התורה לא נותנת לנו הרבה פרטים על חייו של יצחק. זו פרשה בפני עצמה ומאוד חשובה. התורה מדברת הרבה על אברהם, היא מדברת עוד יותר, הרבה יותר על יעקב. ויצחק נמצא כביכול ככה תקוע בין, מי הוא יצחק? הוא בנו של זה ואביו של זה, אבל מי הוא? ולמיתו של דבר, אפשר לומר שמבחינה מסוימת הוא החשוב מכולם. זאת הסיבה שקריאת התורה של ראש השנה היא סובבת מסביב ליצחק. הוא לא איש ההתחלות, והוא גם לא איש של ההשלמות. ההתחלות זה אברהם, ההשלמות זה יעקב, אבל הוא האיש שחי את ההיסטוריה של היום-יום. וזה מתבטא בין היתר בסיפור שדווקא זה בפרשה, בפרשת תולדות, מסביב לסיפור של של הבארות, שהוא חופר את הבארות אשר חפר אביו ושסתמו פלישתים. זאת הדרך שבה הוא מיישם את העניין של הדין. זה דורש לימוד מיוחד והרבה יותר מפורט, אבל חומר למחשבה, תחשבו על זה, תבינו את הדבר הזה. וכל הקטע של שיצחק מוכיח את אבימלך בגלל הסיפור של הבארות, והדיון שמע בין אבימלך ופי כל שר צבאו, כל הקטע שמע. יעקב, אז לגבי יעקב, בין היתר צריך לקרוא את כל התוכחה, אם אפשר לקרוא לזה תוכחה, או כתב הגנה, אם תרצו לקרוא לזה כתב הגנה, של תשובתו של יעקב לטענותיו של לבן. איך מיישמים את האמת במציאות. והקושי שיש בדבר הזה, והקושי הזה, סליחה, בין היתר מתבטא בכך, שלסופו של דבר יעקב היה צריך לברוח מאצל לבן. ובריחתו של יעקב מאצל לבן, שמשאיר כביכול שנת עבודה שהוא נשאר חייב ללבן. ואנחנו שילמנו מחיר כבד על השנה הזאת. השנה הזאת נושאת ריבית וריבית וריבית וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור למה שהתחלתי לומר. ישנה, בשלב מסוים התחלתי בכיוון מסוים ועזבתי אותו, אני לא זוכר למה, מה הפריע לי בדרך. ורציתי להזכיר את המשנה בפרקי אבות של 10 דורות מאדם ועד נוח, ואחר כך 10 דורות מנוח ועד אברהם. ושכל הדורות היו מכעיסים וכו', עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. צריך להבין, יש כאן סתירה לכאורה במשנה. אם כל הדורות היו מכעיסים, אז איזה שכר יש? אז זאת אומרת שהמשנה רוצה ללמד אותנו שאף על פי ש... בדורות, מבחינת כללות הדור, התורה מספרת על כישלונות על גבי כישלונות. בכל זאת, בכל דור ודור, היו צדיקי הדור שפעלו. אבל היות והדור נכשל, אז אותה הפעולה של אותם צדיקי הדור, כביכול, היה עלול לרדת לטמיון. ומה שהמשנה מלמדת אותנו זה שאברהם היה מסוגל לרכז את כל אותן הזכויות של כל המאמצים של הדורות הקודמים, כדי שאותם המאמצים יהיו זמינים לעתיד. שזה לא, המאמצים לא עבדו. מישהו מסוגל להציל את התוצאות של אותם המעשים ולהפוך אותם לזמינים לדור של אחרי. וזה היה תפקידם בין היתר של האבות. לסכם, לרכז, את כל המאמצים של ההיסטוריה מאדם הראשון עד דורם, עד דורו של אברהם, דורו של יצחק, דורו של יעקב, ולהוריש את זה לבניהם. וזה מראה ומלמד שיש להם חזון לגבי העתיד. מישהו שאל את השאלה, האם הייתה תודעה משיחית אצל אבות? אולי לא הייתי מבטא את זה בשפה זאת, אבל התשובה היא כן. הדאגה הכללית זה הדאגה של תיקון העולם. ותיקון העולם אצל האבות, אפשר לומר שהכוונה שלהם זה לאפשר הופעתו של עם ישראל. אני אדבר על זה באחד השיעורים הבאים. אין לי זמן הערב להכיל את הדיבור מסביב לנקודה הזאת, אבל בהחלט אברהם, יצחק ויעקב הם בחינת רגלי המרכבה, ויש מודעות מלאה, אפשר לומר ככה, שהמאמץ זה להוליד בנים. העניין של התולדות, של התולדות, זאת אומרת אותו המאמץ דור אחר דור להמציא את הרגל הרביעי של המרכבה. אני רגיל לומר לתלמידים שלי ששיעור אף פעם לא נגמר, רק נפסק. אז זה מה שקורה גם הערב. ערב טוב.
אפשר לשאול משהו?
בבקשה, ברצון רב. אם אני יודע לענות, אז אני אני בשמחה, אבל אני לא מבטיח.
אני בטוח. מה שהרב הדגיש כאן זה את הנושא של התורה שבעל פה. ניתו באמת מרחיב על זה מאוד בשיעורים על נתיב התורה, על המושג של פסק הלכה, של הלכה פסוקה. אבל רציתי לשאול מה היחס בין המימד הזה ומימד נוסף שמניתו הדגיש, גם במאמר שלו על המשמעות של המשך, בעניין של הפתרון של איחוד המידות, זאת אומרת של הזמן, של ההיסטוריה, ואולי באופן יותר ספציפי, מה הקשר בעצם בין התורה שבעל פה ופסק ההלכה של איחוד המידות, לבין האוטובוס הירושלמי? האם גם האוטובוס הירושלמי שהוא דיבר עליו, זה בעצם יכול להיפטר רק על ידי תורה שבעל פה ופסק הלכה, או שיש כאן איזה שני זרמים במקביל. מצד אחד באמת התורה שבעל פה שמתייחסת לאיחוד המידות, אבל מצד שני גם איזשהו תהליך היסטורי שאנחנו נמצאים כרגע בשלב מאוד מאוד ספציפי של האוטובוס הירושלמי הזה, שאנחנו בעצם מגשימים את איחוד המידות דרך זה שאנחנו כל כך חלוקים, אבל בכל זאת אצל כולנו יש אמונה שאנחנו אחד.
טוב, אנחנו בשיעור שלי אתמול על פרשת השבוע למדנו דווקא עניין בפרשת הברכות שיעקב מקבל כשהוא מחופש כביכול לעשו, ויש כאן שם פסוק וריח את ריח בגדיו, אומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. והגמרא אומרת אל תקרא וירח ריח בגדיו אלא ריח בוגדיו. והגמרא רוצה להוכיח שגם אלו שמוגדרים כבוגדים בתורה ובמצוות הם מלאי ריח במובן של אותה הדרשה מסביב ללולב על המינים שיש להם פירות וטעם או ריח. ושיש אלו שיש להם גם זה וגם זה, ויש מה שלא לא זה ולא זה וכן הלאה. ולמדנו את העניין של מה שמלמד גלילי זהב מסביב לנושא הזה, וגם את דברי החתם סופר על הוויכוח והמחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. בקיצור נמרץ, המסקנה של אותו הלימוד היה שמי שעוסק ביישובו של עולם בארץ ישראל, כן? זה ויש על זה ספרי מפורש, כן? שהוא איך 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 לומר שקול כנגד כל המצוות שבתורה. מניטו היה גם אומר ש העניין הוא בוויכוחים והמחלוקות והסכסוכים וכל הדברים האלו הם לא כל כך בין חילונים ודתיים ודתיים וחרדים וכולי, אלא ישנה נקודה אחת שהיא יכולה להיות הנקודה שמסביבה אפשר לאחד את כל הדעות, זה אהבת ישראל ואהבת הארץ. מי שאין לו אותה אהבת ישראל ואהבת הארץ, זה האויב האמיתי. אבל כל הסכסוכים וכל החילוקי דעות וכל הדברים האלו, לסופו של דבר ימצאו את פתרונם. זאת לא הבעיה העיקר. כמובן שמיידית, כשאנחנו נמצאים בתוך הסכסוך, בתוך אז נראה שהעמדות הן כביכול לא ניתנות להשלמה. אנחנו ממש זקוקים עושה שלום עם רומא ויעשה שלום עליהם. אבל זה הכרחי, כי מתבקש שכל אחד יגן על עמדותיו עד כמה שאפשר. כי זה מה ש... בכל אופן. זה מה שאני יכול לומר ביחס לדבר הזה. יש לנו את הברייתא שאומר שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כן? והם מעלים מחלוקות תמידיות. אבל מה הם מלמדים אותנו? הם מנוגדים. זה אומר ככה וזה אומר ככה, זה מתאר וזה מתאמה וכו'. אבל יש ביניהם אהבה, כבוד, הערצה. לא מסכימים. זה בסדר גמור שלא מסכימים. לא זו בלבד שזה בסדר גמור. אם יש לי דעה, אני חייב להגן על אותה הדעה עד הסוף. אתם יודעים, יש אמירה במסכת קידושין שאומרת שהבן והאב הם אויבים בצורה טבעית והופכים להיות אוהבים על ידי שלומדים ביחד. למה? למה אפשר להפוך להיות אוהבים כשלומדים ביחד? כי אחד הדברים שלומדים כשלומדים תורה וגמרא במיוחד, זה שאם יש לי איזושהי דעה, זה לא שזכותי לומר את דעתי, חובתי לומר את דעתי, ולהגן עליה עד הסוף, עם כל הכבוד הנדרש, אבל אין כאן לא עניין של האבא אמר ככה אז אני שותק, הרב אמר ככה אז אני שותק, לא. אם אני שותק אני בוגד בתפקידי, בחובתי, והחובה שלי היא כלפי האמת. במחילה, כבוד הרב, אבל אני חושב ככה וככה. אז הרב עונה לי. אבל אני עונה לו. ואני מגלה בדיון הזה, בסכסוך הזה, במחלוקת הזאת, ש... המקום שלי נשמר. אני לא מבוטל, אז אני יכול להפוך להיות אוהב. וזה הופך את האויבים לאוהבים, כשכל אחד מגלה שיש לו מקום בעולמו של הזולת. מניטו היה תמיד אומר, שכל עוד שאני לא מסוגל להוכיח למה הצד הנגדי צודק במה שהוא טוען נגדי, כן? אז אני עדיין לא יודע על מה אנחנו מדברים. כל אחד צריך להיות מסוגל להגן על התיק של השני. זהו. אני לא יודע אם זה עונה לשאלה שלך, אבל זאת התשובה שלי.
זה רק מדגיש, אני חושב, את זה שבמקביל לאיחוד המידות שנעשה בבית המדרש, יש גם איחוד מידות שנעשה במחלוקת מתוך אהבה שקיימת בתוך העם ובהיסטוריה שלנו פה בארץ ישראל. יש שני תהליכים מקבילים. זה נכון?
זה נכון, הייתי אומר חלקית. יש מה שקורה בבית המדרש זה בגדר של התלמדות. אבל כל עוד שאתה לא יצאת כדי ליישם את זה במציאות, בית המדרש הוא לא, לא רוצה לומר לא שווה כלום, אבל יש לו דיון על העניין של הטבילה. אנחנו טובלים כדי להיטהר, ונשאלת השאלה באיזה שלב אנחנו מטהרים. האם אנחנו מטהרים כשאנחנו נמצאים בתוך המקווה מתחת למים, אבל היות ואני לא יכול לנשום שם אני צריך לצאת, או שאני מטהר דווקא כשאני יוצא. מורי ורבי הרב רוטנברג זצ"ל, שציטטתי ממנו קודם, היה אומר שהמסקנה של ההלכה זה שהטהרה, אנחנו משיגים אותה כשאנחנו יוצאים. לא כל עוד שאנחנו נמצאים מתחת למים, רק כשאנחנו חוזרים לאוויר העולם. ומכאן היה אומר, להיות טהור בישיבה זה לא קונסט, זה קל מאוד. השאלה זה, האם אתה מסוגל להישאר טהור כשיצאת מהישיבה? זה המבחן. אז כל מה שמתרחש בבית המדרש זה בגדר של מעבדה. עושים ניסיונות, בצהל קוראים לזה על יבש. אבל המבחן האמיתי זה מחוץ לבית המדרש, וצריך ליישם את זה על רטוב.
תודה.
אז ערב טוב, ואנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.
תודה. רב אליקים, אפשר רק את השאלה, אתה לא חייב לענות עליה עכשיו, אפשר גם בפעם הבאה, שדיברת בהתחלה על העניין של התולדה. התולדה והלעומת יהודה. בוא ניקח רגע את האדם, דווקא האדם הפשוט שהיום, אדם ישראל. מה הוא צריך לחשוב? הרי בסופו של דבר הפעולה של הילודה זה דבר שהמון אנשים עושים כל הזמן. יש איזה להוליד את הבן אדם, איך זה קרה? זה משהו, זה איזושהי מחשבה שהייתה לפני ההולדה, זה איזשהו משהו שהוא מתמשך במשך החיים ואז ממשיך דרך הבן הבא. אתה יכול להסביר יותר על מה מדובר? הבנת את השאלה או שהשאלה הייתה לא ברורה?
תראה, אני לא יודע אם השאלה לגמרי ברורה לי לפחות, אבל אנחנו צריכים לעשות הבחנה מסוימת בין מה שהיה המצב בדור של האבות והדור הראשון של הבנים, היינו יעקב ובניו, לבין המציאות העכשווית. כי במציאות העכשווית כל העתיד הוא לא תלוי רק בי. זה כאן נכנס הממד של הכלל וגם הממד של החברה. אנחנו עסוקים להבטיח את העתיד. ובעניין הזה אנחנו נמצאים במצב שבמידות שהתורה נדרשת בהן שייך לכלל שצריך לפרט ופרט שצריך לכלל. אחד הממדים הבסיסיים ביותר של העניין זה כל הנושא של החינוך. אחת המטרות של החינוך זה להביא את הילד להיות מסוגל להרגיש אחראי. איזו אחריות? אחריות להבין ש יש משהו, איזשהו שבריר של מציאות שעתידו, המשכיותו תלויה בי. יש לי יכולת אדירה לגרום לכך שלא יחיה לזה עתיד. לבטל את כל המאמצים של כל הדורות שקדמו לי, ולומר, זה לא מעניין אותי, מבחינתי אני לא נותן לזה להמשיך.
במה זה שונה לעומת האבות? זאת אומרת, במצב שתודעתי של האבות זה היה שונה.
אז כפי שמניטו כותב באחד המאמרים בתרגום, הפירות יבואו מעץ אחר.
תסביר.
מה יש להסביר? בזמנם של הדור הראשון של אבות ובנים, כן? אם אחד מבניו של יעקב חסר, אז כל המאמץ נכשל. אבל זה נכון אך ורק באותו הדור. אנחנו לא יודעים בדיוק, כן? מה קרה בכל הילדים של כל אחד ואחד מן השבטים. התורה מספרת לנו קצת, כמה דברים, ואנחנו יודעים שהיו כמה פספוסים פה ושם. כשהתורה מפרטת את המשפחות בפרשת פנחס, פרשת פנחס, כן, עד כמה שזכור לי, כן, אז היא מביאה כל פעם אותם המשפחות שנעלמו, מזכירה את הכישלונות. אז למשל לאהרון היו ארבע בנים. שניים מהם החליטו שהם מעדיפים להתעלות למעלה מאשר להישאר למטה. אז קרה מה שקרה. ומה שקרה זה חמור. בשיעוריו של מניטו על פרשת שמיני, הוא מסביר ומלמד את הפספוס שזה גרם מבחינת המשכיות של ההיסטוריה והפספוס של ההזדמנות וכו'. אבל ההיסטוריה ממשיכה. כל אחד ואחד, לסופו של דבר, יש לו יכולות, ויכולות כאלו שהוא לבדו יכול לעשות דברים מסוימים. ומה קורה אם הוא לא יעשה? אז זה ייקח זמן, אבל מה שהוא היה צריך לגלות, יתגלה מאוחר יותר על ידי מישהו אחר.
זה אני מבין, כל אחד ועוד שלו בתורה וכן הלאה. אני יותר דיברתי על, אתה דיברת שאבות לא יכולים להוליד, אבל אתה יודע מה, אולי נעצור כאן, אני גם אנסח את השאלה בתוך עצמי בצורה יותר טובה, ואז אולי בהמשך אני אשאל אותה. גם קצת מאוחר, אז אולי באמת נעצור כאן. אני רוצה להתנצל שככה חתכתי אותך באמצע ולא עמדתי ביעד המקורי שלי, אני מתנצל על זה. אני אשתדל פעם הבאה לרסן יותר את השאלות ואת ההתפרצויות באמצע. תודה רבה על השיעור המרתק הזה. אני אנסה, אני אוריד פה ושם את הקטעים ככה שהיו פחות רלוונטיים, לפחות גם בהתחלה שנתתי את הקטע של מניטו, אולי ניתן רק את הקטע הרלוונטי. אני ארוז את זה בהקלטה שתוכלו גם אתם וגם מי שלא שמע לשמוע את זה. איך היה לך הרב אליקים? זה מבחינתך היה לך בסדר? דברים לשיפור, לשימור?
אני מקווה, לא עליי לומר אם זה היה בסדר או לא, צריך לשאול את הקהל.
נכון, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, אבל קודם אתה.
אני חושב שזה היה בסדר.
מעולה. איך היה לכם? אתם נשמח לשמוע הצעות לשיפור, לשימור, אנחנו בשיעור השני, יש לנו עוד כמה שיעורים, מה דעתכם?
זה מה שנקרא שתיקה רועמת.
אני מאוד מעריך את הזמן שלכם, וזו הזדמנות מאוד מיוחדת בשבילנו, ובאמת יקר לי מאוד, תודה רבה.
אפשר להגיד משהו?
כמובן.
מניטו הדגיש כל הזמן את זה שצריכים ללמוד תורה חיה, ולא מכתבים ולא מספרים, ואני חושב שזו הזדמנות נדירה שיש לנו, ללמוד מפי מי שלמד מהפה של מניטו. וזה בשבילי לפחות החוויה של השיעורים האלה, וזה חשוב מאוד. ותודה.
אז התורה שבעל פה. תודה, יש לכם עוד הערות?
אם אפשר להציע משהו קטן, אני, בעיקרון הקו המנחה של השיעורים, של הרב עכשיו זה היסודות. של המשהו שמיתו, אבל אנחנו חיים בתקופה כל כך מטורפת, עם כל כך הרבה שאלות, שממש הייתי רוצה כבכל לשאול את מניטו ברית, אומר על התקופה הזאת, מה קורה עכשיו, ולמרות שאנחנו כרגע מדברים על היסודות, השאלה אם אפשר איכשהו לחבר את ה...
אני בהמשך מתכוון להציע לכם ללימוד לדוגמה של 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 חומש, מדרש, גמרא, קבלה, ארבע שיעורים כאלו לדוגמה. לשאלתך, לדבר על האקטואליה, מניטו היה רגיל לומר שלא מדובבים את הנפטרים. מה הוא היה אומר במצב כזה וכולי, זו שטח.
אבל מה שמיכאל התכוון לומר, שמניתו גם בשירים שלו, אמר שהוא נותן לתלמידים את המפתחות, ולפי המפתחות הם יכולים, אז אולי מפתחות כאלו, אז זה מה שאתה הולך לתת בשיעורים האחרונים, נכון?
לא, לא זו בלבד, אבל אני מתכוון במושגי יסוד האלו שאני מנסה להכיר, דווקא להדגים קצת את אותם את אותם המפתחות. יש מאמר מעניין בין כל המאמרים המעניינים של הפחית צדיק על ל"ג בעומר, שבו הוא אומר התלמידים מתחילים ללמוד באמת רק אחרי פטירת הרב. כי כל עוד הרב בחיים, אז אם יש שאלות, טוב, אני אשאל את הרב. כשאתה מגלה שאתה כבר לא יכול לשאול את הרב, אז אתה חייב לשאול את עצמך ולחזור להעמיק בכל מה שלמדת כדי למצוא שם את התשובות. ומה שעולה מאותו המאמר של הפחית צדיק, זה שלא בטוח שהתשובה שאני מוצא היא יכולה לשמש מישהו אחר. זה לא מתחלף. כל אחד צריך למצוא את התשובה שלו.
תעמידו תלמידים הרבה, זה להעמיד אותם.
כן, אבל מניטו היה אומר, זה לא להעמיד תלמידים רבים.
להעמיד אותם על הרגליים.
זה לעסוק הרבה ולהעמיד אותם על הרגליים.
לא, זה להפוך אותם לרבנים.
כן.
הרבה מלשון רבנים.
כן.
יפה, לא שמעתי את זה. הרבה מלשון רבנים.
כך הוא אמר.
וואלה.
כן, זה להעמיד אותם.
כן.
זה עולה בקנה אחד עם מה שמניטו היה מסביר על הראשי בתחילת פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך, וראשי אומר, דיינים הפוסקים את הדין. מה אתה מצפה מדיינים שיעשו? אז דווקא זה העניין. לפסוק את הדין.
לא הבנתי.
הבנת? לא להישאר באולי וככה וזה וכל תכלית. צריך אומץ. מה, אני צריך ראשי כדי לדעת מה זה תפקידו של דיין? למה הוא צריך לומר, דיינים הפוסקים את הדין? הוא היה יכול לומר, ישנם כאלו שרוצים לומר, היית יכול לחשוב שהשופטים שעליהם מדובר זה כמו השופטים שבספר שופטים. אז בא ראשי אומר, לא, מדובר כאן על דיינים. אז די, מספיק, שופטים, דיינים. למה הוא צריך להוסיף הפוסקים את הדין? כי זה תפקידו של דיין אמיתי. לא, דיין שאינו פוסק את הדין, הוא משאיר את העם בספק. ובשביל מה אני צריך רב? אומרים, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. וכאן אתה מבין שספק זה אותיות פסק. טוב.
אוקיי, יופי הרב, תודה רבה. כמו שאריק אמר, אנחנו ממש זוכים פה להעברת המסורת תורה שבעל פה, ומניטו שם על זה דגש, אז ממש זכינו בזה ש... אני חושב שעוד כמה, זאת אומרת, שנים שכדאי לנצל אותם היטב. אז אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. תודה רבה לכולכם, תודה על ההערות, תודה מיכאל, תודה אריק, תודה ליאיר גם, אני מקווה פעם הבאה גם, בלה גם, תודה על העזרה מאחורי הקלעים.
בסדר, אני כבר יכול להגיד לכם שהשיעור של השבוע הבא זה יהיה תורה שבכתב, תורה שבעל פה.
מצוין, יופי, אז אנחנו נתראה, תודה רבה, נתראות.
תודה רבה.